עצב היום. שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע של בקצב היום, יום חמישי בשבוע, כ"ט בתמוז תשע"ט, האחד באוגוסט 2019 למניינם. חם בחוץ, אני יודע, אבל אנחנו כאן כדי להתחזק ולהתחמם לקראת תשעה באב. אנחנו כל כך מקווים שבית המקדש ייבנה במהרה ותשעה באב יהפוך ליום שמחה וחג. בוא נאמר שלום לצוות שלנו ונתחיל. אז שלום לאורי הכהן הגדול של כל חי דוד לוין בג'רל טדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דרוג לויברמן טוקר FM דורון לסה ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה, עורך ומפיק את התוכנית אברהם סמיילי, ישחק הובל הביצוע הטכני אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
היי, שלום רב לכולם. רבותי עמי בין המצרים, ימים של דין, ימים של גבורות, ימים קשים, ימים של אבלות, ואבלות רק הולכת ומתעצמת. מקרבנו ליום הגדול, יום ראש חודש אב, חודש אב שמזלו אריה, כמו שאומר הפסוק, דוב עורב הוא לי ארי במסתרים, כך אומר הנביא ירמיה. ורבותיי, עם כל הצער הזה וכל הכאב, אנחנו רוצים לעמוד על איזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי המזמור שקוראים בימים הקשים זה מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. מה זה רבותיי? דבר כזה כואב, דבר כזה מזעזע. מזמור לאסף, שואלת הגמרא. קינה לאסף מביילה. מה זה מזמור לאסף? בוא נדמיין לנו שאדם אחד, לא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל, הילדים שלו נהרגו באיזו תאונת דרכים או איזו מלחמה, והוא נמצא עכשיו בלוויה, והוא רואה את הגופות של הבנים שלו, מוביל ממש בידיו את הבנים שלו לקבורה. פתאום מגיע אדם אחד ומתחיל לשיר לו, היי, הבנים שלך מתו, לא, לא, לא. אסף, אתה חכם גדול, אתה אדם גדול, אתה אדם אדיר, אתה מוצא לומר מזמור לאסף? תבכה, תתייפח, תגיד קינה לאסף, בכי לאסף, צער לאסף. מה זה מזמור? מה למה שייך כאן מזמור בכלל? אמרו חזל דבר גדול. משל, למה הדבר דומה? למלך אחד גדול שהיה לו בן. הבן הזה אמנם היה בן טוב, אבל יום אחד הכעיס בצורה נוראה את אבא שלו, ואב כל כך כעס עד שהוציא מהפה, זרקו על הבן את האבן הגדולה הזאת. מיד מסתכלים כולם, אוי ואבוי, זה גזר דין מוות לבן של המלך, מה עושים? אבל יצא הגזרה. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה עושים? חייבים לזרוק את זה, הרי שגגע שיצא מפי השליט, המלך לא יכול לחזור בו. גזר דין מוות, נגמר הסיפור, אבל מידך כיסא הוא לא רוצה להרוג את בנו. מה עושים? עד שהגיע חכם אחד, אמר לו, אדוני המלך, ישנה עצה. איך תוכל גם לזרוק עליו את האבן וגם לא להרוג אותו? מה אני אעשה? מרקח את האבן, תתחן אותה. ממש, תעשה ממנה חצץ. ובכל פעם תזרוק קצת קצת על הילד, עד שתשלים את האבן כולה. משל נוסף, אומרים חזל, היה איזה מלך אחד גדול. המלך הזה הגדול, מלך אדיר, היה לו בן שהכעיס אותו. הכעיס אותו כל כך, עד שהמלך בחמת זעם הגיע לארמון של הבן של הנסיך שלו. שרף, השמיד את כל הארמון, את הכל. הגיעו אנשים, החלו לבכות, הארמון של הנסיך עלה באש, נגמר, הלך הארמון. הגיע אחד מן היועצים, והחל לשמוח, לשיר, לרקוד. אמרו לו, מה אתה שר? הנסיך הלך לארמון, מה זה, מה נעשה? הנסיך הפסיד פה מיליונים, למה אתה שמח? אמר, ברוך השם שהלך הארמון כפרה, והבן של המלך קיים. בכעס של המלך, הוא יכל להרוג את הנסיך בעצמו, העדיף לקחת כפרה את הארמון, אבל שהבן יישאר. רבותיי, בורא העולם, חס וחלילה, בחמת זעם, החריב לנו את בית המקדש, חס וחלילה, חס ושלום. הרי אומרת הגמרא מסכת שבת, כל הכועס ומשבר כלים בחמתו, יראה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, ואף אחד לא מדמיין להגיד דברים כאלה כלפי שמיא, חס וחלילה. אלא מה? כאשר יעשה רב את בנו, השם אלוהיך מי יעשה רקע. תבינו, חודש אב מלמד על אבא. אבא הוא אבא רחמן, אבא אוהב, אבל אבא חייב להיות מחנך. אב שלא יחנך את בנו, אין לך אכזריות גדולה מזו. רבותיי, אין יותר אכזריות מאבא שנותן לבן שלו לעשות מה שהוא רוצה. בוא נדמיין ילד שהולך להכניס את היד שלו לתוך האש, ואבא אומר, נו נו, תעשה מה שאתה רוצה, ילדים, תן לו. או איזה ילד שרץ לכיוון הכביש ואב משחרר אותו, מי יעלה על הדעת לעשות כזה דבר? האבא מיד יעצור, רגע בן שלי תעצור, אבא אני רוצה, אז מה? בשבילך, לטובתך, אני אעצור אותך. רבותיי, בורא העולם, אבא שלנו, אמנם זה זמנים של דין, של גבורות, של הגבלות, אבל זה לטובתנו. בורא העולם כתב בברית שהוא חתם איתנו בהר סיני בתורה הקדושה שתי פרשיות, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא, בהם כתובים הכללות בצורה מזעזעת, אבל זה לא להרע, זה רק בכדי שנוכל להישאר עם ישראל. אומרת הגמרא ביומה בדף ט', בית ראשון נחרב בגלל שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אומר בורא עולם, מה קורה פה? אם ישנם, אני יודע, בית המשפחתי מתפורר, אם ישנה עבודה זרה, אתם עובדים עצים ואבנים, אם ישנם רציחות, אתם הורגים את עצמכם. הגיע הזמן לעשות מעשה מזעזע, להחריב את הבית, דינים, אבל להציל את עם ישראל. רבותיי, החודש הזה זה חודש של דינים, שנה מלשון חוזר ושונה, אותה השפעה חוזרת, שלא נדע מצרות, אם אדם רק יסתכל, ישים אל ליבו, מתחילת בין המצרים עד היום, כמה אנשים לא עלינו טבעו, כמה אנשים לא עלינו אף אחד מעם ישראל, נפלו מבניינים, נהרגו בתאונות דרכים, כמה אסונות, מבצעים צבאיים, בלגנים, מלחמות, טילים, עפיפונים, לא יודע מה, הכל בין המצרים, ימים לא פשוטים בכלל. עד כדי כך, רבותיי, החודש הזה אמרנו חודש אב, מזלו אריה. אריה, רבותיי, אמרנו אותי, אותי ראה זה פחד, אבל אריה עולה גימטריה 216. 216 זה בדיוק המילה גבורה. גבורה. הגבורה, הדינים נמצאים בחודש הזה בדיוק, אז אריה זה אותיות גבורה, זה גם 216. מה זה 216? שימו לב לסוד גדול, רבותיי. שבורא העולם בא לברוא את כל העולמות, הוא ברא לנו מהלך של 12 חודשים בשנה, ובכל יום ויום מאיר לנו שם השם בצורה אחרת. לדוגמה, בחודש ניסן שם השם הוא ישר, האות י' ואחר כך האות ה' ואחר כך האות ו' ואחר כך האות ה'. חודש אב מתחיל בצורה הפוכה. קודם כל האות ה', אחר כך האות ו' ואחר כך האות י' ואחר כך האות ה'. זאת אומרת, שם השם מתחיל בחודש הזה להאיר בצורה שהיא לא בצורה הטבעית, לא כמו שאמור להיות, אלא הפוך. אז מה עושים? זה הפוך, זה לא לפי הסדר. אבל הסוף של האות י' והאות ה' זה מתיישר. תחילת החודש דינים. מה זה תחילת החודש? תחילת החודש, תשעת הימים. הימים הקשים, הימים הנוראים, אותם תשעה ימים. כמה שעות יש לנו בימים הללו? תשעה ימים, קח את הספרה 9, תכפיל אותה ב-24 שעות ביממה, לכמה אתה מגיע? 216. הנה אריה. אריה ישאג, מי לא יראה פחד, תשעת הימים. כמו שאומר הנביא, דוב עורב הוא לי, אריה במסתרים. רגע, רגע אחד, תפתח מגילת איך, מה כתוב? אריה. למה אתה אומר אריה? הרי כתוב אריה. למה? כי ביום של תשעה באב, בשיא הדינים, בשיא הגבורות, בשיא הפחד, בדינים הקשים ביותר, חמש שעות אחרונות של תשעה באב, פתאום יורדת האבלות אחרי חצות יום, אם כבר מתפעלים מנחה, אחר כך קמים, יושבים, יורדת מעט האבלות, למה? אומרים חז"ל, בחמש שעות אחרונות של תשעה באב, נולד משיח. רבותיי, נולד המשיח. מתוך החושך הגדול יוצא אור אדיר. אתם יודעים שלוקחים זרע קטן, שמים אותו באדמה, הזרע נרכב, מת, מאבד את החיות שלו. ומתוך הריקבון הזה עולה וצומח. עד כדי כך, כמו שאומרת הגמרא במכות דף כ"ד, מספרת לנו על רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, שהיו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטי היוצא בריחוק 120 מיל, החילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. תחשבו מה קורה פה. רבי עקיבא, מה אתה צוחק? זה לא זמן לצחוק. למה אתה צוחק? אמר להם, רגע, למה אני צוחק? למה אתם בוכים? אמרו לו, הללו עובדי כוכבים שמשתחווים לעצבים וכתרים לאלילים, יושבים בטח ומשקט, ואנו, בית אדום רגלנו, שרוף באש ולא נבכה? בית המקדש נחרב והם שמחים וצוהלים, אנחנו בוכים. אמר להם, לכך אני משחק. ומה אם לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה? אם הגויים יושבים ככה בבטח ושמחים ושרים והכל, אז מה יקרה איתנו? עוד מעט אנחנו ניגאל ולא עושים לך אחת גדולה? פעם נוספת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר צופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים, תבינו טוב, מקום כזה קדוש, מקום כזה אדיר, רואים שועל מהלך שם, החלו מיד הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום כזה שכתוב בו ועזר הקרב יומת, כהן גדול שהיה נכנס בקדושה ביום הכיפורים, אם היה חושב מחשבה אחת בתלה, והוא מהם נשרף במקום. שואלים ילכו בו, דבר כזה? דבר מזעזע, כמו שאומרת המגילת החל, הר ציון ששמם שואלים ילכו בו, לא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. למה? כתוב בישעיה, אומר הקדוש ברוך הוא, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? מה הקשר? הם לא היו באותה תקופה. הרי אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב את נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בירושלים אם תהיה. והר הבית לבמות יער. זאת אומרת, הכל ילך, הכל יחרב, נגמר. חורשים את ירושלים. החורבן הגדול, הצער הגדול, החושך הכי גדול ומזעזע. ובזכריה מה כתוב? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. איי איי איי, אומר להם רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע, אין לי ספק בכלל, שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אומר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, חברים יקרים, חכמים, בכדי שהצמח יצמח. קוברים אותו באדמה, הוא נרכב, יש חושך גדול, אתם רואים אריה, אתם רואים דינים, אתם רואים גבורות, אתם רואים איסורים, מה אני רואה? אני רואה את צמיחת הגאולה, אני רואה את הניצנים הראשונים, אני רואה את האור הגדול שקרב ובא אלינו, אתם רואים דוב, תוקף, אני רואה אריה, זה נראה דינים, זה נראה פחד, אבל מהפחד הזה הגדול, אני רץ לידיים של אבא, ואבא מרים אותי, מחבק אותי, שומר עליי, אוהב אותי, ובמהרה בימינו, גואל אותי גאולת עולמים. רבותיי, אנחנו נצא מהפחד הזה מהימים הללו, להתקרב לבורא עולם, כמו שאמרו גדולי ישראל, כל רודפיה השיגו בין המצרים, מי שירדוף את בורא עולם יבוא אליו, אבא, אני יודע שזה רק חינוך, קרב אותי אליך אבא, בחסד, ברחמים, באהבה. אנחנו כולנו נזכה לראות בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים את בניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר בוטה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב Sveidos Choshashuoi Ozo vandeti vioni Ilulei Sveidos Choshashuoi Ozo vandeti vioni Soiros Choshashuoi Ozo vandeti vioni Ilulei Soiros Choshashuoi Ozo vandeti vioni Da 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 doi do doi do 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 doi do doi Didi doi didi doi didi doi didi doi So vaditi, oh vaditi, vioni Di da 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 do, i do do, i do 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 do, i do do. Di di do, i di di do, i di di do, i di di o. Zovaditi, ovaditi, vi o ni. Shalashuoi Ovozovaditi Vioni Ilulei Soirosho Shalashuoi Ovozovaditi Vioni Tiri da 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 do Di da 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 da
Me share your love, the heat's fog. אבינו, בהר המים יהיו ינינו.
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. אחרי שאתמול סיפרנו כזה סיפור מרגש על עניין של הכרת הטוב, איך שחייל חילוני בזכות שיהודי חרדי מבורפאק או פלטבוש מברוקלין הציל את אחותו והתחיל להתקרב במקום תקשורת קלוקלת שהוא חשב החרדים הם אנשים מפלצות, פה הוא פתאום ראה במו עיניו של התקשורת עוינת גורמת לריחוק בין יהודים דתיים וללא דתיים. הנה פה התקשורת שהוא חווה תקשורת של חסד, קשר אותו לתפילין, קשר אותו לקודש ברוך הוא, קשרתם לו אותה לידכם, ואיזה קידוש השם, עם, מי כעם חי ישראל גור אחד בארץ, בזכות מעשה החסד. היום, אני רוצה להמשיך בנושא המדהים הזה של הכרת הטוב, וזה סיפור אישי שאני יכול לספר ששמעתי את זה במו אוזניי, גם סיפור מתאים על הכרת הטוב וגם השגחה פרטית. אני חזרתי ממונטריאל לסבב של ההרצאות לקהילה חסידית מסוימת שמה, ואני מגיע שמה לסטי תעופה, נסעתי דרך ניו יורק והגעתי במטוס, ביקשתי שאני רוצה מקום ליד גבר, והייתי ביחד עוד איזה בחור חסידי, ונתנו לי מקום בסוף המטוס, שיש ארבע מקומות, ואז מגיע איזה יהודי, יהודי יקר, חסיד קרלין, קוראו לו רבי יוחנן, לא יודע מה יכול להגיד את השם משפחה, למרות שרק אני הולך לספר דברים טובים עליו. בכל מקרה, והוא אמר שאני שמרתי את כל ארבע מקומות האלה. אמרתי לו, תשמע, אני מבין שאתה רוצה לשבת בנוחה, ואני רוצה, אני והבחור חסידי רוצים לשבת כמו שצריך. ואז שאלתי אותו, למה, איזה זכות הוא קיבל את זה? הוא אמר לי שהוא טס אולי 21 פעמים בשנה. אוקיי, הבנתי. אמרתי לו על המקום, תשמע, אם אתה טס 21 פעמים בשנה, בטח אתה, יש לך הרבה סיפורי השגחה פרטית. אני צריך לשמוע איזה סיפור פקנטי. נו, נהיינו חברים, הוא התיישב, הוא אומר לי, אני אספר לך סיפור מדהים, שאיתו קרה. הוא אומר שהוא מזריק, בעיקרון, הוא חסיד קרלין, הוא בדרך כלל מתעסק בקירוב בחוץ לארץ, ברוסיה, אבל כעבודה הוא עובד כמדריך טיולים במזרח אירופה. אבל הסיפור שלו זה לא קשור לאזור הזה בכלל, אלא הוא מספר לי שפעם אחת הוא הגיע לברזיל, ואומר ליהודי, תשמע, יש פה יהודי שיושב בבית הסוהר, יהודי מסכן, כנראה עשה מה שלא צריך, והוא חייב להיות פה לתקופה, אולי אתה יהודי יקר, אולי אתה יכול לבוא לחזק אותו. טוב, מצווה בא לידך על תחמיצנה, ואני מגיע לשם לבית הסוהר ביום הביקורים, ואני יושב איתו, מדבר איתו, ומחזק אותו, ואחר כך, תוך כדי הדברים, הוא אומר לי, אני חייב לספר לך סיפור. היהודי שנמצא בבית הסוהר מספר לרבי יוחנן את הסיפור הבא. תשמעו טוב. סיפור שפרסמתי אותו כבר, אבל זה סיפור שכל אחד צריך לשמוע אותו. הוא מספר שהשנה הגיע פסח, ומאוד מאוד לא רוצה להיות בבית הסוהר, הוא רוצה להיות בן חורין, כמו ליל הסדר. הלילה זה כולנו בני חורים. הוא נתן בקשה שלפחות לליל הסדר שיתנו לו לצאת, לא יכול לעשות סדר. הביא אותו לפני השופט, ואז השופט שואל אותו, כמה זמן אתה צריך לעשות סדר? אז הוא אומר, ביקור אני יכול לעשות את זה גם בשעתיים. אומר לה השופט, תשמע, ובצמצום, וכמה ברווח? הוא אומר, 4 שעות. הוא אומר לי, תשמע, אתה מקבל כמה זמן שאתה צריך, 4 שעות, 5 שעות, כך תעשה לך סדר, ובכבוד. הוא היה מאוד מרוגש, בדרך כלל השופטים, ועוד השופט, היה שופט ערבי, אז הוא היה בטוח שאין לו סיכוי גם לקבל לשעתיים, לא רק שיקבל מה שהוא רוצה, הוא נותן לה 4-5 שעות, כמה שצריך, שי סדר, תהנה, מה שאתה רוצה. הוא פנה לשופט, אומר לי, סליחה, אני מוכן לשאול שאלה? בבקשה. הוא אומר לי, בדרך כלל, אני יודע ששופטים מאוד, לא כל כך באים לטובת היהודים, ועוד, לא ציפיתי לדבר כזה, ואיך אתה, לא רק שנותן לי את בקשה, אתה נותן לי ברווח. אומר לו השופט, נכון, שאלה טובה שאלת, ויש לי תשובה יפה, בוא תשמע. ואז הוא אומר לו שהוא לפני 50 שנה או 40 שנה הוא היה גר בלבנון. הוא גר בבית שההורים שלו התעסקו בבדים, והיה להם קשר עם יהודים סוחרים מירושלים, והוא היה ילד צעיר, בחור צעיר, ואבא שלו שלח לו לגבול לקחת את הסחורה מהיהודים, והיו מוכרים את זה, והוא יהיה השליח שמביא בחזרה את הכסף. טוב, פעם אחד הם באו להביא סחורה, ואמרתי, אבא, אין כסף לשלם, תקח את הסחורה. אז הם אמרו לי, תשמע, אנחנו עובדים עם אבא שלך הרבה זמן, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהוא אדם נאמן, קורה שם יש מצבים, בסדר, קח את הסחורה. אמרתי להם, זה לא עניין של ימים, המצב כל כך קשה, אין לחם לאכול בבית, אני לא בטוח שאבא יכול לשלם לך בכלל. והם לא נבלו. אמרו לי, תשמע, אנחנו שנים עובדים עם אבא, אנחנו יודעים שאנשים יכולים להיקלע למצבים כאלה, לא רק אנחנו לא ניקח סחורה, הם הביאו סכום כסף, תן לאבא להשתקם, ובעזרת השם, הכל יהיה בסדר, הוא עוד יהיה לו, בזמן שיהיה לו כסף, אם לא, גם לא קרה כלום. אני כל כך התרגשתי, כמעט נשקתי למת הידיים. הלכתי הביתה, הבאתי לאבא את הסחורה, והבאתי את הכסף, הבית התמלא אורה. אבא אמר, איפה יש כאלה אנשים? איפה יש כאלה אנשים בעולם? אני אחרי כמה שנים הגעתי לגיל 18 והחלטתי, אני נוסע לברזיל, נרשמתי לאוניברסיטה, ובחור חרוץ תמיד הייתי ועשיתי חייל והפכתי להיות שופט כאן, בבית המשפט בברזיל. 50 שנה או 40 שנה חברו מאותו יום. ואני אומר, אנשים האלה יהודים שעשו לי טובה, חייבים להכיר טובה. אבל איפה יש לי יהודים? מי יושב בבתי סוהר? עד שסוף סוף מביאים יהודי כאן, שבא ומבקש, מה הוא מבקש? הוא רוצה לקיים את החג שלו. אחרי גם יש חגים אצל הערבים להבדל. ויש לי הזדמנות להכיר לו טובה. למה? שאני לא אעשה את זה? אני מחכה 50 שנה לעשות את הטובה הזאת, להכיר טובה, על שאתם הצלתם את החיים שלנו. היהודי נורא התרגש. הוא אמר לי, אוקיי, אז הכיר טובה הייתם נותן לי שעתיים, למה נתת לי יותר? אומר השופט הערבי, תקשיב, אמרתי לך, אנחנו עבדנו מיהודים, אנחנו מכירים את העם היהודי, אנחנו יודעים אצלכם זמן זה לא זמן, אז מה אני אצמצם את האחר? אם אני עושה טובה שיהיה עד הסוף, קח כמה זמן שאתה צריך, תהנה, תעשה סדר, תהיה בן חורין, ושיהיה לך חג שמח. אמר רבי יוחנן, היהודי סיפר לי את זה, איזה סיפור מדהים, גם השגחה פרטית, גם הכרת הטוב. תראו, איך יהודים ירושלים הלך והטיב לגוי. הוא נתן לו כסף, הוא לא חייב. אבל איזה קידוש השם. מה קרה 50 שנה אחר כך שזה עזר ליהודי לקבל קצת התייחסות, לקבל אפשרות לצאת לחירות בליל הסדר. יש לנו מושג מה שמעשה אחד עושה, איזה רושם זה עושה בשמיים, אנחנו פשוט לא רואים את הדברים. אם אנחנו נדע להעריך כל מצווה, זה עוד לבינה בבית המקדש. כל מצווה, כל מעשה חסד, מה אפקט הדומינו, אפקט הגלים, שכמה זה נותן, כמה זה משפיע הלאה והלאה. זה גם בחינוך של עצמנו, חינוך של ילדים שלנו, ומי יודע לאן זה מגיע, מי זה יכול לקרב אחר כך. הורים יקרים, בימים האלה, זה הזמן, להכיר טובה לילדים להורים, לתלמידים למורים, הרי כל המצווה של החינוך, שבעצם כיבוד הורים זה עניין שהכרת הטוב, וכמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקודש ברוך הוא. פשוט לא להפסיק להודות, להודות. יש עניין בהלכה כתוב, אולי הרבה לא יודעים, המזמור לסוידה צריכים להגיד את זה בניגון ובשירה. אני חושב שגם בתשעת הימים, וגם בשלושת השבועות, פשוט לשיר תודה לשם. תודה, תודה, לא להפסיק להגיד תודה. ויעזור הקודש ברוך הוא, שנוכל באמת לזכות לשיר מזמור לתודה, להקריב קורבן תודה בבית המקדש, עם כל הישועות, עם גילוי השכינה, עם הגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב עמיהוד סלמון.
בקצב היום, בקצב היום, וחי
my goyali vitzor chavli pisara vehunisi uma nicely minas kaisi bi mecca vehu keili vecha Vitzor chavli b'yisara Ve'u nisi u'ma noisli Menas kaisi b'yoy mekra
Chai goyali v'tzur chevli b'yisara v'hu nisi u'ma nois li minos koisi b'yoy mekro Ay b'yo Family
שואלים שילכו בו אני נישא בין שאין מוקויים לביס השם אני זויה על הגולוס המירו שאין לנו נחומו
שאין קויאני ביבוי דוסום אני דוי מיה אוי לביים She's שוי מאיה על המשרוב ואיר שבקולוס מיואי לרשורונים שמזרננים וזויקים אונו אבד מברוימים
אונו אבד נויד במוקו עם זה מיואו בואי ויסגב על למושיח הויד במוקו עם זה דיבור נבי קוין אין בייס אוף מקדוש הויד במוקו עם זה הקודש ברוך הוא ישר שכינו על ישראל הקודש ברוך הוא יש לשכינו יש לשכינו על ישראל
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו סוקרים את פרשיות ספר במדבר, והפעם הפרשה הפוליטית הראשונה בתורה, פרשת קורח. הפעם לא מדובר באויב מבחוץ, הפעם מדובר באויב מבפנים. אויב שמערר על מנהיגותו של משה רבנו ורוצה הוא לעצמו תפקיד, כבוד, שררה. זהו קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ואומן בן פלד בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיא העדה קרי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קהל השם. אז הפרשה הזו מציבה בשמה ובמרכזה את דמותו השלילית של איש אחד דומיננטי במיוחד, קורח. במה היה כוחו? כיצד הוא הצליח?
אדם אחד, להשפיע על אנשים רבים וחשובים, נשיאי עדה, קרים מועד, אנשי שם. הוא הצליח לגרום להם ללכת אחריו ולקרוא תיגר על המנהיג הגדול ביותר של העם היהודי, משה רבנו. חזל כבר העידו על כוח שהוא היה פיקח, אך עדיין צריך להבין איך הוא הצליח לערער על המנהיגות הזו של משה ואהרון. פתרון לכך נוכל למצוא בדברי רמב"ן. רמב"ן חושף שכוח כבר תקופה ארוכה כועס על משה רבנו. הוא מקנה במינוי של אהרון ככהן גדול, הוא מקנה במינוי של אליצפן בן עוזיאל כנשיא בני קהת, כבר תקופה ארוכה. אבל כמו פוליטיקאי מיומן, קורח לא ממהר. הוא מתאפק, הוא לא מביע את דעתו בכל, כי הוא קורא את הסקרים, הוא קורא את השטח, הוא מזהה שבאותה תקופה, כאשר עם ישראל שוכן למרגלות הר סיני, משה רבנו המנהיג נהנה מהעדה ציבורית רחבה. אומר הרמב"ן, והנה ישראל ביותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה. גם בדבר העגל שהיה חטא גדול ומפורסם, המתים בעגל היו מועטים, ומי שניצל ניצל בתפילתו של משה שהתנפל בשבילם 40 יום ו-40 לילה בפני האלוקים, והעם היו אוהבים אותו, את משה, כנפשם, ושומעים אליו. ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היה העם סוקלים אותו. באותו שלב קורח מבין את יחסי הכוחות בינו לבין משה. הוא קורא את הסקרים, ולכן הוא מתאפק, ולכן סבל קורח גדולת אהרון וכל מעשיו של משה. וקורח ממתין בסבלנות לשעת הכושר. והנה שעת הכושר. עכשיו בבואם אל נדבר פרן, ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאווה רבים. והפרשה הקודמת לפני קורח היא פרשת שלח, פרשת המרגלים. כאשר חטו במרגלים, הפעם לא התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, כך אומר הרמב"ן. ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם. הנשיאים היו, המרגלים היו אנשים חשובים ונשיאים בשבטים שלהם. ונגזר על כל העם שאיתמו במדבר ושם ימותו. ואז הייתה נפש כל העם הרע, והיו אומרים בליבם, כי יבואו להם בדברי משה תקלות. יש חריקות בהנהגה של משה רבנו. עד עכשיו הוא היה המנהיג הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות כולה, אבל עכשיו, לפחות בעיני העם, בעקבות חטא המרגלים, בעקבות המתאבים, בעקבות המתאוננים, מתו הרבה אנשים בעם ישראל, והם מייחסים את זה לחולשה במנהיגות של משה רבנו. משה רבנו במובן מסוים סובל מירידה בסקרים, מסדק בתדמית שלו. ואז באותה שעה רואה קורח לנכון מקום לחלוק על מעשיו של משה. הפעם הוא אומר, העם יהיה איתי. והוא מקים מפלגה. הוא מקים מפלגה שמורכבת מאנשים ממורמרים. אומר הרמב"ן, המתקוממים הצטרפו לקורח ואמרו למשה, הנה הבאת אותנו אל המקום הזה, ולא קיימת בנו מה שנדרת, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, כי לא נתת לנו נחלה כלל, אנחנו נמות במדבר, ונהיה קלים שם, כי גם זרענו לא יצאו מן המדבר לעולם, ויבטל מן הבנים מה שנדרת להם, כאשר נתבטל מן האבות. העם אומר למשה רבנו, במובן מסוים, אתה איבדת את האמון שלנו. אתה הוצאת אותנו ממצרים בהבטחה שאנחנו נקבל את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. והנה עכשיו אחרי חטא המרגלים מסתבר שאנחנו כבר לא נקבל את הארץ הזאת. הפעם אתה מבטיח לנו הבטחה חדשה. אתם לא תקבלו את הארץ, אבל הבנים שלכם כן יזכו להיכנס לארץ ישראל. אתה יודע מה, משה? אנחנו כבר לא בטוחים כל כך שגם הבנים שלנו יזכו. אולי גם להם תאמר עוד 40 שנה שיש סיבה חדשה שבגללה הם לא נכנסים לארץ. אז הוצאת אותנו ממצרים, וארץ חדשה לא נתת לנו, ומי יודע אם תיתן לבנים. בשלב הזה, קורח מצליח לערער על המנהיגות של משה רבנו. וכותב רבי אברהם בן עזרא, שקורח מלקט סביבו אופוזיציה של ממורמרים. אנשים עם שאיפות וטענות שונות. הרבה קבוצות, הרבה מפלגות. כל מפלגה נאבקת על נושא אחר בכלל. אך לכולם היה דבר אחד משותף, תחושת קיפוח ומרמור, מה שלדעתם מהווה חוסר צדק בהתנהלות של משה. אומר אבן עזרא, חלק מהקבוצה של קורח היו בחורים, הם כעסו על משה בגלל שהוא לקח את התפקיד שלהם, משרתי השם, ונתן את התפקיד הזה ללוויים. ומשה רבנו, באיזה שבט הוא? שבט לוי. הבחורים אומרים, אתה עושה פרוטקציה לשבט שלך, לקחת את התפקיד שלנו, בעקבות חטא העגל, ונתת אותו ללוויים, הם כועסים עליו. גם בתוך שבט לוי, לבני קהת, ללוויים, יש כעס על משה רבנו, כי התפקידים הכי טובים קיבלו בני קהת. משה רבנו גם הוא מבני קהת. התפקיד הכי טוב בין הלוויים, זה הכהן הגדול. אהרון. אהרון הוא אח של משה רבנו. אז גם הלוויים כעסו על משה ועל אהרון, בגלל שהם לקחו לעצמת התפקידים הכי טובים בעיניהם. בתוך הקבוצה הזו של כוח נמצאים גם דתן ואבירם. הם משבט ראובן. הם כועסים על כך שהבכורה נטלה מראובן וניתנה ליוסף. הם חשדו שמשה עשה זאת הדעת עצמו לטובת יהושע המקורב אליו, יהושע משרתו של משה, שהיה גם הוא משבט יוסף. למעשה, הקבוצות הללו היו מפלגות שונות עם אג'נדה שונה, שהם התאחדו לאופוזיציה אחת כדי ללחם באויב משותף. כותב רש"ר הירש, האיבה למשה היא הייתה עמלת המחברת הכיתות. זה היה הדבק ביניהם. הייתה להם רק מטרה אחת. לא הייתה להם אג'נדה משותפת. בתוך תוכם הם היו מפולגים וחלוקים בהרבה דברים. אבל יש להם רק מטרה אחת שמשתפת כולם. רק לא משה. זו הייתה הסיסמה שלהם. אומר המלבין, עכשיו אנחנו מבינים את לשון המשנה במסכת אבות. המשנה במסכת אבות בפרק ה' אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח וכל הדתו. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. שואל המלבין, מחלוקת הלל ושמי זה שני צדדים, הלל מול שמי. אבל מחלוקת קורח וכל הדתו? קורח וכל הדתו זה צד אחד, איפה הצד השני? היה ראוי לומר מחלוקת קורח ומשה, קורח מול משה, קורח ועדתו מול משה. אומר המלבים, חזל לימדו אותנו שדווקא במחלוקת שהיא לשם שמיים, אז כל אחד משני הצדדים מאוחד בעצמו. כולם מתכוונים לתכלית אחת, לשם שמיים. ובמחלוקת שאינה לשם שמיים, שנובעת מאינטרסים אישיים, גם בתוך הקבוצה עצמה כל אחד מונע מאגואיזם. ממילא גם בתוך אנשי הקבוצה אין מכנה משותף אמיתי. כל אחד מתנגד לכוונת חברו. אז כוח ועדתו הם לא קט אחת. כיוון שזו מחלוקת שאינה לשם שמיים, הם הרבה כיתות מפולגות ביניהם. הם עומדים להתפורר מבפנים. מה כן מדביק אותם? אומר המלבין, והיקהלו על משה ועל אהרון. רק בעניין הזה, נגד משה ואהרון, הם היו למקלה אחת. אבל בעיקרי הדברים, על רוב הדברים המהותיים, עתידים להיות ביניהם מחלקות גדולות וחילוקי דעות. קורח ועדתו לא היו שותפים אמיתיים לדרך ולחזון. ולכן המשנה לא מעניקה להם שם אחד, עדת קורח, עדת קורח, אלא קורח מצד אחד וכל עדתו מן הצד השני. בעצם הם לא ביחד וסופם להתפורר מבפנים. אני רוצה מדברנו שחיבור של מפלגות שונות לרשימה מאוחדת איננה ערובה להצלחה, אלא לפעמים דווקא לכישלון. חז"ל אומרים, מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. בעקבות המחלוקת הפנימית, הם התפוררו מבפנים.
הרב עמיהוד סלמון, תודה רבה, נאחל לך חודש טוב ומבורך וגם שבת שלום, וזה הזמן להיפרד מהצוות שלנו. תודה לאורי הכהן הגדול, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית גם בשבוע הזה, אברהם ישחקוב היה לביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם כבר מעכשיו, מאחל לכם סוף שבוע מבורך, שבת שלום, כבר חודש טוב ומבורך, ראש חודש אב מחר. אנחנו עם רצה שניפגש כאן בשבוע הבא, נכנס אל תוך תשעת הימים. שבת שלום.
בקצב היום, בקצב היום.